הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
הערב במהדורה המרכזית, בעקבות ההתראות על פיגועים, צהל הטיל סגר על העיר המעלה. רק פועלים בעלי אישור מיוחד לעבוד בישראל הורשו לצאת מן העיר. במערכת הביטחון מתייחסים לדיווחים של תושבי עוטף עזה על שמיעת חפירות מתחת לבתיהם, והחלו בעבודות לאורך גבול הרצועה לאיתור מנהרות התקפיות ולהתקנת מערכת טכנולוגית לזיהוי המנהרות. מחר בצהריים התכנסו בבני ברק עשרות מנהלי תלמודי התורה יחד עם חברי מועצות גדולי התורה וחברי ועדת הרבנים לענייני חינוך לדיון בהמשך המאבק במחוז החרדי. אדמור מסתמר נחת לפני שעה קלה בישראל והוקב לחקירה ובדיקה בנמל התעופה בן גוריון. הבדיקה מתבצעת ככל הנראה אחרי שבחסידות סתמר הצהירו כי בכוונת האדמור לתרום כספים גדולים לישיבות שאינן מתייצבות בלשכת הגיוס. הגאון הרב יוסף אפרתי, נאמן ביתו של מרן הרב אלישיב זצ"ל, מסביר במכתב שהגיע היום לתקשורת את דעתו ופסיקתו בסוגיית הפשרה עם הרפורמים. לפחות על פי המכתב הזה עולה כי מרן הרב אלישיב היה מודע לסוגיית מתווה של אפשרות לתת לרפורמים מקום מוקצה ברחבת הכותל המערבי, והגדיר את הדבר קרה במיעוטו. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי ממרה. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב עם שר הביטחון משה בוגי יעלון. שלום וערב טוב לך אדוני.
ערב טוב אבי.
כתר על העיר רמאללה, זהו לא משהו שגרתי, ואנחנו רואים אותו מתבצע היום.
כן, יש צרכים מבצעיים שבעקבותיהם יש בדיקות קפדניות ביציאה מרמאללה, עד אשר נמצה את העניין.
דווקא העיר שבה נמצאים כל נציגויות הזרות בעולם, ברשות הפלסטינית, יושבות ברמאללה, והם רואים את הכתר הזה, איך זה נראה?
הצרכים המבצעיים גוברים על כל שיקול אחר.
ברשותך, אולי התייחסות שלך לחפירות או לבדיקות אחר מנהרות אפשרויות בעוטף עזה, אנחנו שומעים על גם כלים טכנולוגיים שיוצאים לדרך בתקופה הזו, בימים הללו.
אין שום דבר חדש בנושא של מנהרות. אנחנו אחרי צוק איתן, אנחנו כהנחת עבודה שהחמאס, הג'יהאד האיסלאמי, חדשו חפירת מנהרות. מאז השקענו לא מעט משאבים כדי להיות מוכנים לאפשרות שמנהרה תחצה לשטחנו. אין שום חדש, זה רק עלה לתקשורת בתקופה האחרונה, אבל מבחינתנו אנחנו פועלים כל הזמן. כתוצאה מזה שהנושא עולה על סדר היום, אז אנשים מדווחים על כך שהם שומעים פה רעשים, שם רעשים, אנחנו מתייחסים ברצינות לכל טענה כזאת, אבל לא מצאנו שום מנהרה מתחת לביתו של איזשהו תושב בעוטף עזה. לא לפני צוק איתן, לא במהלך צוק איתן, לא אחרי צוק איתן ולא בימים אלה.
גל הטרור שפוקד אותנו כבר כמה חודשים על ידי מפגעים בודדים ללא תשתיות טרור, הוא משהו שמערכת הביטחון מתקשה להתמודד איתו בעקבות חוסר מודיעין. איך בכל זאת הצפי שלך אדוני לקראת החודשים הבאים, ההתמודדות עם הסוגיה הזו?
קודם כל הגל הזה הוא תוצאה של הצלחה שלנו לסכל את הפיגועים הקשים של ארגוני הטרור הגדולים, של חמאס וג'יהאד איסלאמי, שהיו מאוד רוצים להוציא אל הפועל פיגועי התאבדות או פיגועי ירי באופן הרבה יותר משמעותי. השליטה שלנו בשטח מאז מבצע חומת מגן למעשה מאפשרת לנו לפעול ולבצע מעצרים גם בשטחי A בהתאם לצורך, וזה מונע מהם יכולת לממש. הגל הוא גל שנובע, אומרים, מהסתה. הסתה מתחילה מהחינוך עוד לפני גן הילדים, מהבית וגן הילדים, בית הספר, זה עניין בסיסי. מעבר לזה היה לנו בספטמבר את עניין הר הבית עם תעמולה שקרית של, גם של הרשות הפלסטינאית. הצעירים שהיום חשופים לרשת, מה שנקרא הרשת החברתית, פייסבוק וכולי, רואים גם את סרטי ההסתה של דאש עם הסכינים ועם עריפת הראשים. בין זה לבין לקחת סכין זמין וללכת ולנסות לדקור יהודי, המרחק הוא קצר לצערי, בעיקר אצל בני הטיפש עשרה.
פעולות ההרתעה למיניהם, גם הרס הבתים ופעולות נוספות שצהל ומערכת הביטחון הנוקטים, מראים את תוצאה שאולי יש איזשהו מיתון או עצירה של מחבלים בדרך?
מבחינה סטטיסטית ודאי שיש פחות אירועים או פיגועים מאשר בעבר, אבל הצעדים שאנחנו נוקטים זה לא רק צעדי ענישה, וזה חשוב, בין אם זה הריסת בתים או בין שלילת רישיונות לבני משפחתו של המחבל ועוד פעילויות כאלה ואחרות. יש יותר כוחות בשטח, הם בעיקר אלה שמגיעים למגע, כמו היום באזור סלית, והמחבל מנסה לתקוף אותם והם פוגעים בו, במקרה הזה הורגים אותו, או כמו במקרים אחרים. גם האזרחים נדרשים להירנות, משום שבסוף אזרח יכול להיות זה שנתקל במחבל, ואני חושב שמבחינה זאת גם האזרחים מבינים את העניין ומגלים תושייה ויוזמה ופועלים בהתאם. במקביל אנחנו נוקטים בלא מעט פעולות גם בנושא הסתה וכל מה שקורה ברשת. אני מעריך שאנחנו את הגל הזה ננצח כמו גלים קודמים. זה לא אומר שמחסלים את הטרור מכאן ולעולם ועד, כי 130 שנה אנחנו נלחמים ונאבקים על הארץ הזאת, וכנראה לא ייגמר באיזשהו אירוע אחד או בסבנג וגמרנו, ואני מאמין שגם אם מהגל הזה נצא חזקים וחוזקים.
אתה בעד מתן הקלות לאזרחים ישראלים שרוצים לאחוז בנשק, להקל בקריטריונים, אולי באזור המגורים של האזרחים הרשאים לשאת נשק?
זה כבר נעשה, זה באחריות השר לביטחון פנים, וזה כבר נעשה. בהחלט, כל מי שקודם כל יש לו נשק בבית, אז כדאי שבתקופה הזאת תישא את הנשק על עצמו. במידה ואין למישהו נשק, אז כל דבר שיכול לעזור וזמין, מוט, מקל, כיסא וכולי, כשמזהים תוקף, ראינו בבית חורון את התושייה של החנווני שעם עגלה דוחף את המחבלים, כל דבר כזה בהחלט יכול לעזור, מי שיש לו נשק בוודאי שיישא אותו.
ברשותך נעבור לעניין הבתים בחברון, השארת את הצו על כנו, התושבים היהודים שקנו את הבתים הללו לא יכולים להתגורר בהם, הם טוענים שהבתים נרכשו כדין, ולמרות זאת הצו הזה בעינו עומד. אולי נשמע ממך את הדברים מזווית ראייתך, אדוני.
קודם כל, זה לא תקין שאזרחים שלנו מקבלים החלטה לפלוש לבתים במקום כמו חברון, ששם הסוגיה היא לא רק עניינית, להוכיח שרכשת וכולי, אלא יש גם שיקולים מדיניים ושיקולים ביטחוניים, וזה לא נעשה. לא קיבלו אישור מדיני, לא קיבלו אישור ביטחוני, רק בדיעבד. העניין הקנייני בבדיקה, הוא מורכב, צריך באמת לראות, הם הציגו את הניירות ביום ראשון לפני 8 ימים, מאז הניירות נבדקים, הם נדרשו להביא ניירות נוספים והוכחות נוספות כחלק מהתהליך. אני מקווה שהם אכן ימציאו את המסמכים ולא נגלה פה טענות כאלה ואחרות, כי יש כבר גם תלונות למשטרה מצד גורמים כאלה ואחרים, לאו דווקא מזה שהם טוענים שרכשו ממנו, אלא מצד אחרים שטוענים שחלק מהבתים שהם טוענים שרכשו, בכלל לא של מי שמחר, אם הוא מחר, אלא שלהם. אז כל הנושא הזה נבדק, זה ייקח את הזמן שזה ייקח. אני מקווה שבסופו של דבר נמצא שהכל תקין, ונוכל לאשר לאנשים לאכלס את הבתים, אבל זה מחייב את הבדיקה, זה צריך להתקיים בהתאם לחוק, ולצערי זה לא נעשה בדרך הנכונה, הם היו צריכים להביא את המסמכים מבעוד מועד, לפני שהם נכנסים לבתים כמו שאחרים עושים, ואז היינו מאשרים להם אם אכן, הכל תקין.
כלומר שהמכשול הוא בעיקר בירוקרטי, סוגיית הקניין, ולא הסוגיה הביטחונית או אולי הפרת הסדר?
אנחנו, כן, את האישור המדיני והביטחוני כבר בדקנו ונתנו, ואם זה לא יעמוד למכשול, לפחות לא בעת הזאת. הבדיקה העיקרית כרגע היא הבדיקה הקניינית.
עד כמה סוגיית הטרור היהודי מטרידה אותך, אדוני? אנחנו רואים היום חתימה לא צו מנהלי לאטינגר לעוד 4 חודשים. זה מטריד? זה קיים?
קודם כל, אין מה להשוות את היקפי הטרור הערבי לטרור היהודי. אני אומר את זה משום שגם כשבאים אורחים מחו"ל ומדברים על טרור יהודי, אז בסופו של דבר ב-2014, נרצח נער ערבי על ידי טרור יהודי, זה אותו נער ששרפו אותו למוות לא עלינו, אבו חדר, וב-2015 שלושת האנשים ממשפחת דוואבשה שגם הם נשרפו למוות. אבל כל פיגוע כזה, פיגוע שפוגע בנו קשות. אנחנו לא עם שעושה פוגרומים או מפעיל טרור. ולצערי זה קרה גם אצלנו. צריך להוקיע את זה, צריך לטפל בזה, צריך לנקוט בכל האמצעים. ולכן אנחנו נוקטים בכל האמצעים, גם כדי למנוע פיגוע נוסף וגם כדי להעמיד לדין. יש לנו כבר אנשים שמודים בהקשר של האירוע בדומה, והם יבואו כמובן בפני בית דין ויאנשו.
אני רוצה לשאול אותך אולי על ביטחון מפן אחר שלו, וזה הביטחון החברתי שלנו כאן כאוכלוסייה מגוונת במדינת ישראל, והתייחס בין היתר גם לחוק הגיוס שתוקן לא מזמן, דומה מאוד למתווה שאתה הצעת בעבר, שהיה מקובל על כל הגוונים, גם בציבור הישראלי וגם בציבור החרדי. התוצאה של התהליך הזה, כשאנחנו כמה חודשים אחרי, נראה לך הרגיע קצת את המתח שהסוגיה הזו הביאה?
בהחלט, אני לאורך הדרך טוען שהנושא הזה של גיוס חרדים הוא נושא רגיש. מצד אחד הוא פצע פתוח אצל אלה שמרגישים שהם נושאים בנטל, כמו שקוראים לזה, למרות שאני קורא לזה הזכות לשרת. ומצד שני, עניין לימוד התורה, ערכים מתנגשים. כמי שמכיר את זה היטב, עוד מיותי אלוף פיקוד שקלט את פלוגת הנחל החרדי הראשונה ב-1999, המספרים אז היו 89 מתגייסים ראשונים. התהליך בדרך שאני מאמין בה הוכיח את עצמו. שנה שעברה זה כבר 2400, השנה זה 2700, ולא צריך לעסוק היום בשאלת פלילי, לא פלילי, כאילו אנחנו הולכים לעקור תלמידי ישיבה מספסל הלימודים, ומכניסים אותם לשירות צבאי או מכניסים אותם לכלא. דרכי היא לאפשר לשרת ולא לכפות את השירות, וזו הדרך שמביאה אותנו לתוצאות הללו. ואת זה לא עושים רק בחוק, בכפייה וכן הלאה, ולצערי השיח הפוליטי בתקופה שבה גם נחקק החוק בממשלה הקודמת לא היה לרוחי, הוא גם גרם לירידה בהתייצבות בלשכות הגיוס. ברוך השם תיקנו את זה בהידברות, במתן אפשרות לשרת, ועצם השירות הוא כשלעצמו חשוב. אני חושב שגם זה מוכיח את עצמו מבחינת אלה שמשתחררים, אנחנו דואגים לזה שהם יקבלו מקצוע, ירכשו מקצוע וישתלבו בשוק התעסוקה. לכן זו הדרך הנכונה לטובת המגזר החרדי, לטובת החברה הישראלית, לטובת מדינת ישראל.
בחוק הזה עצמו היום, המצב הנוכחי נותן לך שר הביטחון את הכוח למעשה לקבוע כמה חרדים צריכים לגייס, מה היעדים, מה המכסות שהממשלה מציבה לעצמה. בימים שאולי ממשלה תתחלף, אולי אתה תהיה ראש ממשלה ויהיה שר ביטחון אחר, כל הסיפור הזה יכול לרדת לטמיון ברגע אחד. זה תלוי בהחלטתו של אדם אחד.
קודם כל אני מקווה שהניסיון שנרכש דווקא מהניסיון החיובי ומהניסיון השלילי יביא לאותה תבונה של יהיה מי שלא יהיה בתפקיד שר ביטחון, עם ההבנה כפי שקיימת גם בצהל דרך אגב, צהל הוא מרכיב חשוב בעניין, של איך יוצרים סביבה שהיא מתאימה ומאפשרת לחרדים לשרת, וגורמים בזה לעלייה במספר המתגייסים בהתאם. אז אני מקווה שאת התבונה הזאת עם הניסיון הזה ירכשו גם שרי ביטחון בעתיד.
מה ההתייחסות שלך לגבי התודעה היהודית, אגף התודעה היהודית בצהל, הריקון של התוכן שלו במסגרת היותו חלק מהרבנות הצבאית, כל מה שקשור לחינוך יהודי, יש גם שמועות על התערבות של גורמים מהתנועה הרפורמית או קונסרבטיבית בתוך התכנים הללו, עד כמה אתה מודע למה שמתרחש שם?
קודם כל אני מודע מאוד, הנושא קרוב לליבי ויש פה הרבה שמועות מיותרות ולא נכונות. אני הייתי הרמטכ"ל שדחף את נושא התודעה היהודית או הזהות היהודית, כפי שקראנו לזה אז, מתוך הכרה וההבנה שהנוער שמתגייס חסר את זה. קראתי לזה חוסר בשורשים, מגיעים בלי להבין מי אנחנו, מה אנחנו, ההיסטוריה היהודית, הערכים היהודיים וכן הלאה. לצערי, כשבאתי להיות תפקיד בתפקיד שר הביטחון, גיליתי שחל פה פיצול, חלק בחיל החינוך וחלק ברבנות הצבאית, וזה קרה אחרי שכבר השתחררתי, למעשה מ-2009, באופן שנוצרה אפילו תחרות או מתח בין חיל החינוך לבין הרבנות הצבאית הראשית. ביקשתי מהרמטכ"ל לטפל בזה, לאחר שפנו אליי גם רבנים בטענות, שזה מושך לכאן או מושך לכאן. ובעצם מה שהביא בסופו של דבר המתכ"ל אחרי בדיקה, זה שהענף הזה לא יהיה לא בחיל החינוך ולא ברבנות, יהיו בו רבנים, המפקד שלו במקרה הזה הוא רב צבאי, אבל הם יהיו כפופים כענף תודעה יהודית, ישירות לראש אקה, גם לרב הצבאי הראשי, כמובן תהיה גישה ואחריות לתכנים, וגם לקצין חינוך ראשי, אבל הם יהיו כפופים ישירות לראש אקה, כי הצבא זה המקום שצריך לאחד ולא להביא לכיתוב, באופן שבו זה התנהל לצערי מ-2009, הביא אותנו רק לכיתוב בין דתיים ולא דתיים, אני חושב שהדרך הזאת היא הדרך הנכונה, זה בא לחזק את עניין הזהות והתודעה היהודית ולא להחליש.
נצא אולי לסוגיה הפוליטית, אנחנו רואים את בליכוד ביטולם של הפריימריז, ביטול הבחירות בעקבות מועמד אחד והוא ראש הממשלה נתניהו, למרות שרבים אחרים ראויים לתפקיד הזה, ביניהם גם אתה אדוני, זאת החלטה שנובעת ממה, מההבנה שנתניהו הוא הטוב ביותר בעת הזו?
יש מסורת מאוד חיובית בליכוד ואני דוגל בה ומתעקש להמשיך בה. והיא שאנחנו לא מחליפים מנהיגים כל עוד הם הולכים בדרך וכוחם במותניהם. ולכן הליכוד מקום המדינה, רק 4 מנהיגים. לעומת מפלגת העבודה כדוגמה, היום המחנה הציוני, מספר דו ספרתי, מגיעים עוד מעט ל-20 שהחליפו. הדרך הזאת היא דרך נכונה, היא דרך שמייצבת את התנועה, היא יוצרת תרבות שלא חותרים תחת מנהיג התנועה, כמו שקורה במפלגות האחרות, מישהו מנצח פריימריז ומיד לאחר מכן חותרים תחתיו, נשלפות הסכינים כמו שקוראים לזה שם. לכן ראש הממשלה מוביל את המדינה בדרך נכונה, אני לידו, אני תומך בו, מגבה ולא חותר תחתיו. כשהוא יחליט לסיים, אז כמובן תעלה שאלה של מי מחליף וכו', אבל עוד חזון למועד.
מהפוליטיקה לתחום המדיני, אנחנו עדים בתקופה האחרונה גם לקריאות בינלאומיות, ותמיד חד-צדדיות נגד ישראל, גם באום, גם באיחוד האירופי, החלטה על מתן אופציה באירופה לסימון מוצרים שתוצרתם ביהודה ושומרון, ואין מבחינת מדינת ישראל לפחות איזושהי אמירה מדינית ברורה, פשוט לא אומרים ולא עושים שום דבר בתחום הזה, זו השיטה, זאת אסטרטגיה, או כי באמת אין מה לעשות?
קודם כל, זה לא נכון שלא עושים שום דבר, משקיעים בזה לא מעט, אבל בהחלט, זהו אתגר לא פשוט. הוא אתגר שמה שמתמודד מולנו, לצערי, זה שילוב של גם אינטרסים, גם לעתים עטייה בהבנת או חוסר הבנה של על מה הסכסוך פה ומה מהותו, מה מקורו וכן הלאה. וגם לעתים אנטישמיות, כן, אפשר להגיד את זה בפה מלא. התמודדות לא פשוטה, אבל לא בלתי אפשרית. ועוסקים בזה גם משרד החוץ וגם המשרד לנושאים אסטרטגיים, שאחד מהמשימות שלו זה התמודדות עם כל מה שקשור לדלגיטימציה של מדינת ישראל, החרמות נגד מדינת ישראל, וכמובן כל השרים שעוסקים בזה בחוץ. אני הייתי ביוון בשבוע שעבר, אז דיברתי על זה. הבוקר פגשתי משלחת אמריקאי, דיברתי על זה. הייתה בשבוע שעבר משלחת נורווגית, דיברתי על זה. זה תהליך ארוך, הוא לא פשוט, אבל אסור להרים בו ידיים. אני חושב שהיום לשמוע למשל מגורמים שלצריות שומעים, שאי היציבות במזרח התיכון היא כתוצאה מהסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה מגוחך. כי מה הקשר בין המלחמה בסוריה או בעיראק או בלוב או בתימן לסכסוך אצלנו? ועוד כהנה וכהנה טעויות, ובעיקר הטעות שכאילו זה סכסוך שהחל ב-67 ואמור להסתיים בקווי 67, זה קשקוש. אין בצד השני מישהו שמוכן, נכון, להכיר בזכותנו להתקיים כמדינת הלאום של העם היהודי. זה צריך להגיד בפה מלא, זה צריך להסביר. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
ושנציגים של אותם...
ואני חושב שבסופו של דבר תהיה הבנה.
שנציגים של אותן משלחות ששואלות אותך, אדוני, מה דעתך לגבי הקמת המדינה הפלסטינית, מדוע ישראל לא תומכת בתהליך הזה, ואנחנו שומעים את ההצהרות של נתניהו בעד שתי מדינות לשני עמים, מה אתה עונה להם?
אני מסביר להם שקודם כל, כבר היום, הפלסטינאים נהנים מעצמאות פוליטית. הם בחרו להתפצל לשתי ישויות פוליטיות. אחת מאוד עוינת, חמאסטן ברצועת עזה. אנחנו לא שם, איננו שולטים שם, יש להם ממשלה, יש להם ואותו דבר ברמאללה. יש להם ממשלה, יש להם פרלמנט, יש להם רשויות מוניציפליות, הם עצמאים פוליטית. אם מישהו חושב שאם אנחנו נתנתק מהם, כמו שנעשה בעזה, אז בזה ייגמר העניין, אז הנה יצאנו מעזה, ראו מה קורה, יורים עלינו רקטות, אלא אם כן אנחנו מרתיעים אותם כמו היום, אבל זה היה, עצוק איתן, ירו, תפטפו וכן הלאה. הם לא עוסקים בלבנות את עצמם, הם מתעסקים באיך להרוס אותנו, אנשים לא מבינים את זה, הם לא מדברים על זה שהסכסוך נגמר בקווי 67, הם לא סתם יורים על תל אביב, מבחינתם תל אביב זה התנחלות. לכן במצב הזה, בואו נחזק את העצמאות הפוליטית שלהם, אבל בואו נראה איך מקדמים גם דברים נוספים לרווחת האנשים. חוק וסדר, ואנשים רוצים לחיות תחת אלימות, ביטחון, כלכלה, תשתיות וכן הלאה. מי שחושב שאפשר להגיד אנחנו פה והם שם, פשוט לא למד מניסיון ההיסטורי שאנחנו רואים את זה בעזה, חס וחלילה זה היה קורה ביהודה ושומרון. הרי כבר לחצו עלינו לצאת משם, כן, ולהפסיק את הפעילות הביטחונית. היינו מפסיקים את הפעילות הביטחונית, כבר היו רקטות על נמל התעופה בן גוריון, או פיצצות מרגמה אפילו על תל אביב, וכן הלאה, ואני משוכנע שגם אבו מאזן לא היה שורד, כי החמאס היה משתלט, וחמאס זה עם ג'יהאד אסלאמי פלסטיני כזרוע איראני, דאעש כמו בעזה.
כן.
אז זה מה שרוצים.
עד כמה, כמה דאעש באמת?
בוא נתייחס אל הדברים כפי שהם במציאות, ונקדם את מה שניתן לקדם. עם העצמאות הפוליטית שיש להם, תקראו לזה אוטונומיה, ממשל עצמי, תקראו לזה אימפריה, תקראו לזה ממלכה, תקראו לזה איך שאתם רוצים.
וכל הניסיונות לחזק, אולי הקריאות לחזק את אבו מאזן, שהחמאס לא השתלט גם על הגדה המערבית, או דאעש, או גופים, או גורמים אחרים, זה משהו שהוא עונה על חלק מהדברים שאתה אומר כאן, זה בא בחשבון, צריך לתת לו כוח.
אני לא עוסק בלחזק את אבו מאזן. אני עוסק בביטחון ביהודה ושומרון, מי שאחראי אצלם זה המנגנונים וכן הלאה. אבו מאזן איים, עד ספטמבר הוא איים בכלל שהוא יזרוק את המפתחות, והם יתמוטטו ויקרסו לזרועותינו, גם אז טענתי שזה איום פרק עם אקדח ריק ולא צריך לרוץ אחריו ולא צריך להיסחט על ידו וכן הלאה וכן הלאה. ועובדה, לא נבעלנו מהקריאות הללו והוא לא זרק את המפתחות. אם הוא יזרוק, יש מי שיתפוס אותם. לכן צריך לנהל את העניין בתבונה, בשיקול דעת, באחריות, לא להיבהל מצד אחד. מצד שני, כן, לאפשר לפלסטינאים שחיים ביהודה ושומרון ואינם מעורבים בטרור, לעבוד, לחיות בכבוד, לחיות ברווחה, וזה מה שאנחנו עושים.
ומשהו לסיום, אולי מסר שלך למשפחת אורון שאול, החייל שגופתו טרם הובאה לישראל, אנחנו שומעים גם מהחמאס ורואים סרטונים שהחמאס מנפיק, כאילו יש להם עוד מידע או הוכחות שהוא בידיהם, מנהרה שנחשפה ששימשה לטענת החמאס לחטיפת גופתו, במערכת הביטחון מתייחסים בכלל לגל ההצפה התקשורתית של החמאס?
לא צריך להתרגש, אנחנו עוקבים כמובן אחרי כל ההתפתחויות שם, אבל זה לא סוד שבצוק איתן, אחרי צוק איתן נשארו בעזה גופותיהם של סמל ראשון אורון שאול זכרו לברכה ושל סגן הדר גולדין זכרו לברכה, וזה אחד הנושאים הפתוחים בינינו לבין החמאס. בינתיים גם נעצרו שני ישראלים שעברו אל הצד העזתי מרצונם, אברהם נגיסטו ועוד אזרח ממוצא בדואי שעבר לשם. אלה נושאים פתוחים בינינו לבין
אבל אין חדש
ש... בתיווך כזה או אחר. אני מקווה שזה ייפטר.
שר הביטחון משה בוגי אלון, תודה רבה לך אדוני.
תודה וערב טוב.
תודה, ערב טוב על השיחה והרעיון הזה כאן. אנחנו נצא לפרסומות, נשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בשבת הקרובה פרשת משפטים, בעזרת השם זה יקרה. מאזיני כל חי מתכנסים לשבת שכולה עונג וחוויה במלון רמדה ירושלים, עם הפייטנים משה חבושה ואליהו אוזן, ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות כל חי, הרב משה בן לולו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו למספר החדש 02-65-999-50 2-6-5-9-9-9-50.
די לא לעשות כלום. שלום לכל המאזינים. משכנתה היא העסקה הגדולה והמורכבת שמשק בית עושה בחייו, והבנק הידוע הוא גוף פרטי שיודע לנצל בורות וחוסר ידע לטובתו. פנו למומחים של משכנתאות ישראל על מנת שיוכלו להוזיל לכם את המשכנתה של חייכם. כמו שאתם יודעים, ריבית המשק נמצאת בשפל היסטורי ועומדת על 0.1%. משכנתאות ישראל בשיתוף רדיו קול חי מזמינים אתכם לבדוק את תיק המשכנתה שלכם ולחסוך עשרות עד מאות אלפי שקלים בפעולה קצרה ופשוטה. כל שעליכם לעשות הוא לחייג כעת כוכבית 3490 ודברו עם אחד מיועצי המשכנתה של משכנתאות ישראל שממתין כעת לבצע ועבורכם בדיקה בחינם. משכנתאות ישראל קיימת כבר 12 שנה ונותנת מגוון פתרונות בתחום המשכנתאות על ידי צוות מומחים. 20 המאזינים הראשונים שיחייגו כעת כוכבית 3490 יוכלו ליהנות בנוסף לחיסכון בתיק המשכנתה גם לעלות מוזלת בשכר הטרחה. כוכבית 3490.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תהנו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244.
בחסות הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ.
יו, איזה נסיך חמוד! תודה פרופסור הוכנר.
לידה היא החוויה הכי אישית שיש. לכן אנחנו בהדסה הר הצופים נותנים את הנשמה בשבילך. עם יחס יוצא דופן וצוות מקצועי ומחבק שיהפכו כל רגע לבלתי נשכח.
רק ליולדות בהדסה הר הצופים, מונית מהבית למחלקה עלינו. קורס הכנה ללידה עלינו ומלווה אישית צמודה מהקבלה ועד לחדר הלידה. הדסה הר הצופים, הלידה הכי אישית שיש. כוכבית 2677.
תמיד חלמת על לימודי פסיכולוגיה ברמה הגבוהה ביותר? בימים אלו נסגרת ההרשמה למכינה ללימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה בקמפוס החרדי אוניברסיטת בר אילן. לימודים של יום וחצי בשבוע בלבד. נותרו מקומות בודדים. 03-7384-272 או 3.
את האמת, כשאני נלחמת על הזכויות שלי, אני לא מפחדת מכלום, כי אני יודעת שבעזרת השם אני אקבל בדיוק את מה שמגיע לי עם ההסתדרות הלאומית.
עובדות אמונה בוחרות לקבל את מה שמגיע להן באמת, בלי פחד. רק יחד נשיב לעובדות מעונות אמונה את הזכויות ואת הכבוד שלהן. בשני בפברואר עושות שינוי לטובה. אוהבות את אמונה, בוחרות הסתדרות לאומית.
סדרת הפרדס של פריגת בחשות הרב לנדה שליטה מתחדשת עם טעמי הדרים עסיסיים, תפוז מנדרינה ואשקולית פומלית. תתאמו, תתחדשו, תהנו. פריגת, בטבע שלנו.
זוהי קריאה אחרונה לזוכי מבצע קורנפלקס תלמה. הטיסה שלכם לארצות הברית יוצאת בקרוב.
תלמה מטיסה אתכם לחופשה זוגית בארצות הברית. קנו שתי אריזות קורנפלקס תלמה המשתתפות במבצע, שימרו את החשבונית, התקשרו כוכבית 8011, השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות בחופשה זוגית בארצות הברית, כולל טיסות ואירוח לשישה זוכים.
קקאו קריית אונו, בית קפה ומסעדה חלבית בהנהלה חדשה ובאווירה פסטורלית ויוקרתית, בחשרות בדץ בית יוסף, רחוב יצחק רבין 2, קריית אונו, 03-532-9933, 03-532-9933.
המותג העולמי הגיע לבני ברק. פרור, רבי עקיבא 99.
כולנו חכמים, כולנו צדיקים וכולנו מחפשים השקעה סולידית ובטוחה. בדיוק השבוע סיפור לי על אחת כזו. תקשיבו, שכונת העתיד של חולון יוצאת בקרוב לדרך ונותרו יחידות קרקע אחרונות. ממליץ לכם להתקשר לחברת מלכה השקעות, כוכבית 5751.
מנחי הורים חינוכיים לומדים במרכז ינר, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינר, ללמוד להוביל.
02-6321-600
109, למה לשלם יותר? אופטיקה 109, רבי עקיבא 37, בני ברק.
עניין
משפחתי בריא במשפחה. מגזין הבריאות של כל חי. כל מה שרציתם לשאול את מיטב המומחים. והשבוע
נערך באולפן את ענת עצמון, מנהלת מרפאת החיות במוקד נשים מכבי בני ברק, שתשוחח על רפואת נשים ועל שירות נשי אישי, המוקד הטלפוני החדש.
עניין משפחתי בריא במשפחה, יום שלישי 11 בבוקר, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי. ההרשמה לשבת הקרובה, פרשת משפטים עם מאזיני כל חי במלון רמדה, בעיצומה. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו למספר החדש 0265-999-50. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל כתבנו איתי גדסי, כתבנו בכנסת, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב לך. איך התגובות ביממה שאחרי אישור הממשלה להסכם המתווה הזה באשר לסוגיית קשת רובינזון ותפילת הרפורמים והקונסרבטיבים?
אני חושב שהתגובה הכי חשובה זה בעצם סיפור שאנחנו מפרסמים כאן לראשונה, זה בעצם על כך שהרבנים הראשיים לישראל, הסמכות ההלכתית העליונה במדינה, שגם בתחום אחריותה נמצא הכותל, לא עודכנו כלל על המתווה המתגבש בעניין רחבת הכותל המערבי עד הרגע האחרון, כלומר עד שזה פורסם בתקשורת. וכמובן יש לזה, לסיפור הזה, הרבה השלכות. לפני 3 שנים הופיע בפני מועצת הרבנות הראשית רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ', והוא התחייב להביא בפני המועצה רעיונות שונים שעלו במסע ומתן גם בזמנו, תוך המסע ומתן שהוא קיים כמובן עם הגורמים. בעדכון הזה לא בוצע, כלומר ההסכם שעבר בממשלה לא היה על דעת הרבנים הראשיים, ולכן זה אומר שבעצם אין שינוי בעמדת הרבנות הראשית, העמדה הקודמת, שאין לעשות שום שינוי ברחבת הכותל המערבי, כל עוד הדבר הזה לא היה על דעתם של הרבנים הראשיים. אולי נציין גם שהרבנים הראשיים קיבלו עדכון על המתווה הזה רק מהשר אריאל, שפנה ביום שישי ללשכת הרבנים וביקש לדעת איך להצביע, מה עמדתם של הרבנים.
תרשו לי רק להוסיף איתי בעניין הזה שלפחות אחד מהרבנים הראשיים כן ידע על קיומו של מסע ומתן או התנהלות כזו מול הרפורמים.
כן, אבי, זה... אבל מסע ומתן היה המון זמן, אנחנו יודעים 20 ומשהו שנה, אתה יודע, זה לא משהו, היה גם את הדיונים האחרונים.
אנחנו מדברים ככה על החודש האחרון, שבו העסק הפך להיות קצת יותר רציני, אבל מי שהוביל את הקשר והעדכון מול הרבנים הראשיים, אני מבין, היה דווקא מזכיר הממשלה, יותר מאשר רב הכותל.
ומזכיר הממשלה, ככל הנראה, לא עדכן אותם, האם הרבנים מקורביהם, בוא נאמר כך, אומרים שהרבנים לא שמעו על... על המתווה הזה זולת מהתקשורת ומהשר אריאל. וכמובן שיש בדבר הזה גם בעיות קשות. בפרוטוקול אגב של הישיבה האחרונה בנושא הזה של מועצת הרבנות מופיע הרב רבינוביץ' בפניהם, ושם הוא אומר שאין בעיה הלכתית כמובן שאישה תיכנס עם תפילין לרחבת הכותל. אז השאלה האם במתווה החדש, אגב ממה שאני עברתי עליו, לא מופיע איסור שגם אחרי המתווה הזה שהם קיבלו את הרחבה שלהם, יבואו, תבוא קבוצת נשים עם תפילין ויגידו אנחנו רוצות להתפלל ולקיים כאן את המנהגים שלנו, מה שנקרא. ויש כמובן עוד בעיות קשות נוספות על התקנות החדשות. הרי שר הדתות אמור לחתום על תקנות שהיום אסור הכל בכותל, אסור נניח לחלל שבת, אסור ריקודים מעורבים, אסור דברים נוספים, וכדי לאפשר לרפורמים והקונסרבטיבים לעשות את מנהגיהם, אז השר יצטרך לחתום על כאלה דברים, ואני קשה לי לראות אותו עושה את זה. אתה יודע, הוא נמצא במלכוד גדול בסיפור הזה, האם הוא יוכל לחתום על תקנות שמחריגות למעשה את החווה הרפורמית לכל הנושאים הללו, אם זה נושא הריקודים, רמקולים נגיד, כן, הם יגידו שהתפילות שלנו בשבת הם רמקול, ככה אנחנו נוהגים, ויהיה באמת מעניין לראות מה יעשה בנושא הזה השר אזולאי.
אוקיי, כתבנו איתי גדסי, תודה רבה לך. אנחנו פונים אל חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, שלום וערב טוב לך.
שלום לך ולמאזינים.
לכאורה מדובר בניצחון גדול, שהכותל המערבי יישאר כמו שהוא היה הרבה מאוד שנים, אורתודוקסי, הלכתי, על פי דעתם של גדולי הדור. הרפורמים יכולים להתפלל אצלם בבית שלהם, יכולים להתפלל באיזה מתנס, והם גם יכולים להתפלל באיזה מגרש של יד הכותל.
בכל מלחמה יש מושג שנקרא תמונת הניצחון. הרפורמים והקונסרבטיבים בעולם כולו מציגים תמונת ניצחון שממשלת ישראל, החלטת ממשלה, להניף את דגל פלסטין על הכותל הדרומי ולהשאיר את דגל ישראל על הכותל המערבי. איך נשמע לך העסק הזה מבחינת תמונת הניצחון? הם הרי לא מתכוונים להתפלל. הרי אנחנו לא נאיבים. הם הוציאו את ציון וירושלים מסידור התפילה כבר לפני 200 שנה הרפורמים. זה אותם רפורמים שמממנים את כל העניין של ה-BDS ומנהלים הסתה נגד מדינת ישראל ומציגים את הכותל המערבי במקום מקום שמאחד את עם ישראל למקום שמפלג את עם ישראל. אתה חושב שהם יוותרו ולא יהיו אנשים שיבואו עם תלית תפילין כמו שומע הכתב שלכם וידרשו דווקא להיות בתוך הכותל המערבי? שלא יהיה לך שום אשליות, הם לא ייתנו
אבל אז המשטרה, יש לה את הסמכות לכל דבר ועניין, לפנות אותם, בכוח אם יידרש ואם צריך, כי הממשלה אישרה מתווה אחר, שבכותל נשים לא מוציאות ספר תורה ולא מניחות תפילין ולא מקיימות כל מיני תקסים שהם לא מנהג המקום.
נכון, במדינה נורמלית, אם אתה ואני נבוא לכותל ונגיד, אנחנו רוצים כותל בשביל חב"ד וכותל בשביל ליטאים, כותל בשביל חסידי בלז, כותל בשביל ספרדים, הם היו באים שני סדרנים וזרקים אותנו החוצה. פה מדובר בקבוצה קטנה מאוד, שרובם לא גרים בארץ, זאת אומרת, הם מייצגים ארגונים שרובם לא גרים בארץ ומתבוללים בארצות הברית, והם מכתיבים, לא באמצעות הממשלה, יש להם משהו ששכחת, שלטון הבגץ. בגץ משרת את הרפורמים במשך שנים, הוא ימשיך לשרת אותם, והוא יקבע על המשטרה ועל, כמו שעשה עד היום, ועל המאבטחים בכותל, כן לאפשר
אני רוצה,
להם.
אז אני רוצה לשאול אותך, אתה אחד מחברי הכנסת הידועים, בהתבטאויות ובמלחמה ובמאבק נגד הרפורמים, ונגד הלגיטימציה או ההיכרות שהם עלולים או דורשים לקבל כל הזמן, מהמדינה בצורה רשמית. אולי דווקא מתווה כזה יוריד אותם מהכותרות, פחות נדבר עליהם. הרי מה הם עכשיו עושים? הם באים לעורר פרובוקציות בשם החוק לכאורה, והם מקבלים את מה שאתה לא רוצה לתת להם, את הדיון עליהם, את החשיפה התקשורתית. הדבר הזה עכשיו הולך להיעלם, אז הם התפללו באיזה פינה, אף אחד לא ידבר עליהם, לא יתייחס עליהם.
אתה חושב, גברת מרב מיכאלי כבר הודיעה שהחיילים עם הכסדות שחררו את הכותל ב-67, והאנשים עם הטליתות שחררו את הכותל היום.
אז היא הודיעה.
יש פה מלחמה, אתה מתעלם? אתה מעשה בת יענה? הם מכריזים על ניצחון, על הכותל המערבי, ששם יהיה תערובת, וששם יהיה מקום מיוחד לאנשים שרוצים לא להתפלל, אלא להטריס נגד בורא עולם, בכותל המערבי.
מה אתה מציע, הרב אייכלר?
התקשורת הרי בידם, משולמת על ידם, משוחדת על ידם.
אם המתווה הזה היה בידך, הרב אייכלר, מה היית עושה? מה היית אומר? אין שום יותר?
אני לא יודע, אף אחד לא שאל אותי ולא שאלו אותנו.
הנה, אני שואל אותך עכשיו.
אנחנו יודעים דבר אחד, שהממשלה מפחדת מבגץ, הממשלה עשתה מעשה, תאר לעצמך שהם היו, הבגץ היה אומר לעשות את זה, אז הייתי יודע שזה, בגץ הוא תמיד עושה את זה, ואז על פי הסכם הקואליציוני היו צריכים לעשות חוק שמתקן את מה שבגץ קלקל. עכשיו יש להם החלטת ממשלה, אני מעריך, אבל עכשיו אני מדבר איתך כמעריך בלבד, ששר הדתות לא יחתום על התקנות, ושהארגונים הרפורמיים לא יקבלו את המתווה הזה, יהיו תמיד יותר קיצוניים מאלה שהסכימו, והמשחק יהפוך, ימשיך עוד 20 שנה בעזרת השם. אבל אתה שואל אותי, בעיקרון יש להם תמונת ניצחון.
הבנתי. ואם בגץ היה בא ואומר, אנחנו מחייבים את הנהלת הכותל, רבנות הראשית, כל מי שרק עומד בדרכו, לאפשר להם להתפלל ברחבת הכותל המערבי, כמו כולם, מה היינו אומרים? מה היינו עושים?
לא, אל תדבר על העבר, אני מדבר באמת על העתיד. תנסח את השאלה שלך בעתיד. אם בעתיד, בשבוע הבא יש דיון, ובעוד שנה, הבגץ יבוא ויגיד מה אנחנו נעשה, לשם כך יש לנו הסכם קואליציוני, שמחייב את הממשלה לחוקק חוק, ולתקן את מה שבגץ קלקל. אני גם לא מאמין בזה, כי אני יודע שהבגץ ילך לאורך כל הדרך, כמו שהוא תופס שלטון בכל עניין של דת ומדינה. הוא יתפוס שלטון וישלול מהממשלה את הזכות לחוקק חוק שימנע מהרפורמים להתפלל בכותל, ואנחנו נצטרך שוב, אנחנו בסוף הרי ננצח אותם ברגליים. מיליון יהודים מכל הסוגים והעדות, אנשים מאמינים באים לכותל המערבי כל שנה. מתי הם באים? הם הרי לא מאמינים באלוקי ישראל. הם בנו להם אלוהים אחרים, אלוהים שבוחר בעצמו מה שהוא עושה ומה שהוא רוצה, הוא אומר שזה אלוהים וזה יהיה לכל אחד והאלוהים שלו. זה פשוט אלוהים אחרים כמו עובדי אלילים. הם באים רק כשיש פרובוקציה, הם לא יהיו שם. מי שבשטח, מי שצומוד בכותל המערבי זה היהדות החרדית והדתית. ואנחנו ננצח במערכה הזאת. אבל בתמונת הניצחון, בפאבליק ריליישן, שיוכלו לעשות שנו בארצות הברית אצל הרפורמים, הם הביאו הישג גדול.
הם הביאו הישג, ודווקא דרך ההישג הזה יכול להיות שההלך הרוח בבגץ, שאולי לדעת גורמים משפטיים, מונע לא פעם אחת מההלך הרוח בתקשורת, מי שבגץ יראה סוג של ניצחון כזה של הרפורמים, הוא ימתן אולי את ההחלטה שלו בשבוע הבא. אם הוא היה רואה כישלון לרפורמים, יש בזה גם...
אבל לתמונת הניצחון כבר יש להם, ואני מניח ששר הדתות יתייעץ עם גדולי ישראל.
אני מבין הרב אייכלר שאתה חייב לרוץ למליאת הכנסת לאשר את היותו של ראש הממשלה גם שר הכלכלה בהצבעה שמתרחשת ממש עכשיו, אז שלא תפספס ולא, אתה יודע, להתחיל
לראש ממשלה. שלא תפיל לך את הממשלה ולא יהיה לך שר כלכלה, חס וחלילה.
ראש ממשלה עוד לא. חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר, תודה רבה לך.
תודה לך.
אנחנו רוצים לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בשבת הקרובה פרשת משפטים, בעזרת השם זה יקרה. מאזיני כל חיים מתכנסים לשבת שכולה עונג וחוויה במלון רמדה ירושלים, עם הפייטנים משה חבושה ואליהו אוזן, ובהשתתפות הגאון הרב אברהם יוסף וצוות כל חי, הרב משה בן לולו, אלעד כהן ויהודה שוקרון. הרצאות לנשים עם הרבנית שרה יוסף. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו למספר החדש 02-65-99-50 02
2-6-5-9-9-9-50 הלו?
רוני, היא חוזרת!
המחירה הסינית של אוסם חוזרת!
רוצים לזכות בעשרות פרסים יוקרתיים? איספו אריזות ממוצרי הבישול והאפייה של אוסם,
חייגו לטלאו למבצע,
ענו נכון ומהר על שלוש שאלות,
ותוכלו להגשים חלומות.
חייגו עכשיו, 03-94-11-444, כפוף לתקנון.
זה טוב,
זה אוסם.
מסעדת פון, מסעדת הבשרים המעולה, מגוון בשרים על האש ובחשרותו המעודרת של רב לנדו. מסעדת פון, שלמה המלך 12 בני ברק, 03-574-6605. פורור, חד וחלק.
סדרת הפרדס של פריגת בחשות הרב לנדה שליטה מתחדשת עם טעמי הדרים עסיסיים, תפוז מנדרינה ואשקולית פומלית. תתאמו, תתחדשו, תהנו. פריגת, בטבע שלנו.
אתם מוזמנים למסעדת קפה תמרה הקשרה למדרין מול נופם המריב של הרי ירושלים. אווירה קסומה ופסטורלית וניחוחות של אוכל איטלקי משובח. מסעדת קפה תמרה הקשרה למדרין, מתחם הגן הטכנולוגי מלכה ירושלים. להזמנות 02-99-22-392 02-99-22-392.
לא כל אחד מוכן לגלות כמה הוא מרוויח. שאלנו אנשים שעשו תאום מס באינטרנט, והנה מה שהם אמרו.
אני מרוויח המון.
גם אני מרוויחה המון.
ובכן, אנשים שעושים תאום מס מקוון מרוויחים המון זמן. תאום מס מכל מקום ובכל זמן בלי לעמוד בתור. ומהיום גם מקבלים מיד אישור להדפסה, והכל במערכת משודרגת וידידותית. תאום מס מקוון, מידע באתר רשות המיסים.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
בואו גם אתם ללמוד כיצד ניתן להקים עסק מהבית באתר המחירות הגדול בעולם, eBay. רוצים לשמוע עוד פרטים? כוכבית 3096. מהרו, קורסים בירושלים ובתל אביב נפתחים ממש בקרוב. מכללת מתמידים. כוכבית 3096.
חדשות ערוץ 10 בדקו וקבעו בשיר בית מענה טלפוני אנושי בתוך 30 שניות בלבד. כוכבית 2003, גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שיר בית.
שמעת על שנקר?
בוודאי, בית הספר המוביל לעיצוב. הם פתחו קורסים לסטיילינג אופנה וסטיילינג לבית לציבור הנשים החרדיות.
אפשר קצת פרטים?
מהיום את יכולה ללמוד סטיילינג בשנקר ברמת גן, ברמה הגבוהה בישראל, מאנשי המקצוע המובילים, ולצאת עם התעודה היוקרתית של שנקר. טרנדים, אופנות, התאמת צבעים, הלבשה עצמית והלבשת הבית, ועוד מגוון נושאים מרתקים שהפכו אותך לאשת מקצוע בתחום הסטיילינג. לפרטים והרשמה, 03-558-2277. חייגי עכשיו, 03-558-2277.
אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, כאן מיקי. הגוף שלי עבד עבורי קשה כל החיים, ועם השנים הופיעו גם הכאבים בגב ובברכיים. ניסיתי מגוון פתרונות, אבל הכאבים לא פסקו. מומחה המליץ לי על בי-קיור לייזר. טיפלתי בעצמי בבית, ובתוך זמן קצר הכאבים נעלמו והבעיה עצמה נפטרה.
לקבלת הטבה בלעדית למכשיר הבי-קיור לייזר, חייגו עכשיו כוכבית 3414.
מצטייני העונה של ביד הלשון מגיעים להתמודדות נוספת ואחרונה. רק חברות האחת תזכה בפרס הגדול. תיסה לציונו הקדוש של החפץ חיים ברדין. ביד הלשון בחברותה, שעשורון שמירת הלשון של בזק וכל חי, בספיישל סיום עונה מיוחד בהגשת מנחם טוקר, ביום חמישי בתשע בערב, כאן בכל חי. ההרשמה לשבת הקרובה, פרשת משפטים עם מאזיני כל חי במלון רמדה, בעיצומה. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו למספר החדש, 02-65-999-50. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום למני גרה שוורץ, ערב טוב לך, עורך בחדר חרדים. בוא ננסה ביחד...
ערב טוב, שלום וברכה.
בוא ננסה ביחד מני... בעקבות ההחלטה הזו בסוגיית הרפורמים, שנועדה למנוע אפשרות אחרת שתתקבל על ידי הבגץ, בוא ננסה להבין מה הבגץ הזה מחולל בשנים האחרונות לענייני דת ומדינה, לסטטוס קוו, לסוגיות הלכתיות. זו לא הפעם הראשונה שאימת הבגץ נמצאת על ראשם של הרבנים, לא פחות.
אכן, אנחנו רואים את זה כבר לאורך כל הדרך בפרט... עד בעשור האחרון. אנחנו מכירים את ההחלטה למשל בעניין הבטחת הכנסה, אנחנו זוכרים את הביטול חוק טל, אנחנו זוכרים שורת נושאים, גם בעניין תקצוב הציבור החרדי, הצבעות החרדיות, גם בעניין השר ליצמן, ממש ההחלטה האחרונה בעניין הזה שחיבה אותו להיות שר, ואם נלך אחורנית, גם אפילו העניין של הפעלת טלוויזיה בשבת, ובשנה האחרונה בית הכנסת בגבעת זאב. העמדה של בגץ מאוד ברורה בעניין, ואכן חשוב לשים דגש על הנקודה שהביאה אכן לסוג של השתיקה, כן, או לפחות לא ליצירת המשבר מצד המפלגות החרדיות בעניין הזה של הכותל הרפורמי, וזה שכשהממשלה מקבלת החלטה בדרך כלל בגץ לא מתערב ולא הופך את ההחלטה, לא מתערב ולא משנה את ההחלטה הזו ומקבל אותה. עכשיו למעשה, מתוך העמדה של הרע במיעוטו, העמדה הזו עדיפה בהתבסס על מה שמרן הרב אלישיב זצ"ל קבע כבר אז, שהרי צריך לזכור שאותו מקום שמוגדר כעת לרפורמים כבר הוגדר כך בשנת 2003, אלא מה שקרה זה שהשופט סובול לפני שנתיים בא וגילה דעתו שההחלטה ההיא של בגץ היא בגדר המלצה, היא לא מחייבת,
והוא גם הגדיר מחדש את המושג שנקרא מנהג המקום, ובעצם פתח את כל הסוגיה הזו שוב, ולא נתן הכרעה ברורה, ואפשר מצב ביניים שהרפורמיות הללו יכלו להתפלל כרצונן החופשי בתוך רחבת הכותל. וכשאתה אומר הרע במיעוטו מני, זה מזכיר לי גם את חוק הגיוס שחוקק מאימת הבגץ, וגם עוד הרבה מאוד סוגיות שקשורות ליחסי חרדים.
ובשורה התחתונה, גם בעניין חוק הגיוס, אנחנו רואים טוב מאוד שבסך הכל התוצאה היא תוצאה טובה יותר ממה שחלילה היה אמור להיות. עכשיו, במקרה הזה של, של המתווה הנוכחי, חשוב להזכיר, יש פה הסכם שמנדלבליט הוא עמל עליו כבר שנתיים, ואכן הזכרת קודם לכן שהראשון לציון הרב יצחק יוסף הודכן אז במתווה הזה, אבל בכל מקרה, בהסכם הזה נשות הכותל אמורות להתחייב שלא לייצר פרובוקציות נוספות ומחודשות ברחבה.
מני גרה שוורץ, עורך בחדר חרדים, תודה רבה לך. ואנחנו עכשיו עם שני עורכי דין כדי לדון בעניין הזה, אריאל עטרי ורוני פלוך, שלום לשניכם.
ערב טוב.
אפתח איתך עורך הדין אריאל אתרי, בעצם בגץ לוקח את הסמכות השלטונית מידי הממשלה ומידי הכנסת במקרים שהכנסת טרם החליטה או בדרך להכרעה בסוגיות חברתיות רגישות, וקובע כבר עובדות בשטח.
תראה, התפקיד של בגץ הוא לפרש. יש שני סוגים של מקומות שבהם בגץ מתערב. הראשון הוא כשצריך לפרש חוק. עכשיו, לפעמים המדינה, יש פרשנות מסוימת לחוק, ובית המשפט העליון בנושאים שקשורים למקום שבו הוא יושב כבגץ, הוא בא ומתערב בפרשנות של החוק. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, לא לאהוב את זה, אבל זה תפקיד של בית משפט, וזה מעניק לו כמובן הרבה מאוד כוח. זה לא שונה, ואני אמרתי זה היום למישהו אחר, זה לא שונה מהתפקיד של הרב הראשי לישראל, או של גדולי הדור בציבור הדתי, שלוקחים טקסט מסוים, טקסט הלכתי בשולחן ערוך או ברמב״ם, ומפרשים אותו. נותנים לו פרשנות שמאפשרת לחלק כן מקבלים אותה, חלק לא מקבלים אותה, זה סוג אחד של תפקיד.
כן, אבל ההבדל המשמעותי...
התפקיד אחר שלו זה לבקר את המעשים של הרשויות. זאת אומרת, כאשר הרשות נוהגת בניגוד לנוהלים של מנהל תקין, אז בגץ מתערב, זה בהחלט התפקיד שלו.
כן, אבל ההבדל, למשל, בין המשל הנמשל באשר לרבנים, אז אדם עושה לעצמו רב. במקרה של הבגץ, זה לא גוף שנתון לבחירת הקהל, דווקא הממשלה, הכנסת, הם נתונים לבחירה, הם יכולים להחליט משהו, כי שמה הבגץ יחליט משהו אחר. זה תקין בעיניך?
תראה, דבר ראשון, אדם לא עושה לו רב. אתה לא בחרת את השולחן ערוך כדי שהוא יהיה מורה דרכך.
הייתי יכול לבחור את הרמב״ם.
השולחן ערוך הוא הסמכות, או הרמב״ם, לא משנה. אנחנו מדברים היום, נגיד, על השולחן ערוך והרמב״ם. הם אלה שאתה לא בוחר בהם, אנשים דתיים הולכים לפיהם נקודה. אוקיי? מתוכם מנסים לבוא ולפרש כיצד לנהוג וכיצד לא לנהוג. זה מצד אחד. מצד שני, בקשר לשאלה שלך שבגץ, אנשים מיישרים את עצמם לפי הנורמות שבגץ קובע, זה בהחלט התפקיד שלו, מכיוון שכשאנחנו מסתכלים על ההתנהלות של הפוליטיקאים הרבה פעמים, ואני גם מהצד החילוני וגם מהצד הדתי, לא פעם הפוליטיקאים הם לא בדיוק מודל לחיקוי בכל מה שקשור להתנהגות תקינה. תראה לעצמך שמחר בבוקר יבואו
ויגידו... אבל הם מודל לרצון העם.
זה קצת בעייתי לבוא ולומר מודל רצון העם. מכיוון שאם מחר בבוקר החרדים לא היו בממשלה, והיו מחליטים שרק חרדים יגויסו לצבא החל מגיל 12, וכל יתר תושבי מדינת ישראל מגיל 18, אני מבטיח לך שהראשונים לרוץ לבגץ היו החרדים. מכיוון שהם היו אומרים, מה זאת האפליה הזאת? מה זה המנהל הלא תקין הזה? היום סביב סוגיות בוערות, אז הרבה פעמים הקהל החרדי מוצא את עצמו.
עורך הדין רוני פלוך, אתה שומע את הדברים, מה עמדתך לגבי הסוגיה הזו?
אני שומע את הדברים של עמיתי, עורך דין אריאל אתרי, שלמיטב זיכרוני שירת גם בפרקליטות הצבאית בעבר, והוא מכיר את הדברים באופן שונה, אבל לא יודע איך המערכת מסתכלת עליהם. אני לא מסכים עם האנלוגיה שהוא עושה כמו שאדם הולך ולוקח רב, אני לא מסכים עם זה גם מסיבה אידיאולוגית, אבל אני גם מסכים עם זה בסיבה הפרקטית, כי גם לשיטתו של חברי אתרי, אז גם בהלכה היה בית שמי ובית הלל, ואיכשהו כשרצית הלכת לבית שמי, ואיכשהו כשרצית הלכת לבית הלל, פה היה כאן בברירות. בגץ לא רוצה לנקוט עמדה לגבי נושא ספציפי כזה או אחר, בגץ לא פעם מראש ידעת ולא מסיבות משפטיות, שסימנו את המטרה ואחר כך ירו את החץ, ודאגו את הכל לעשות עם כופנון טעמים, וכמו כל משפטן, וכל משפטן יודע אם תבוא אליו עם חוודת, הוא יכול לתת לך חוודת כזאת, חוודת כזאת, תלוי מה תזמין או מה הוא יחשוב שאתה רוצה לקבל, במקרים מסוימים, בגץ יושב מכוח, זאת אומרת, נטרל אין חוק יסוד, לא רוצה להלעות את המאזינים, בכל מיני משפטים, תפלים
ואפורים. אז בוא אני אשאל אותך שאלה קצרה, כדי שנמקד את הדיון הזה בצורה פשוטה, במקרים שבהם הממשלה מחליטה X, הכנסת שנבחרה על ידי עם החליטה X, אבל אולי זה לא עולה בדיוק על החוק, או על הדברים שבגץ רואה אותם, זווית ראייתו של בגץ, ובא בגץ וקובע וואי לגבי אותו דבר. זה תקין? זה בסדר?
בגץ הוא לא החוק. יש פה טעות. בגץ, אני מסכים עם חברי אתרי, בגץ הוא לא החוק. בגץ הוא גם עצם קיומו של בגץ, זה מכוח חוק שחוקק המחוקק. בסדר?
אוקיי,
בגץ אבל... לא נולדתי בגץ
חדש שיהיה בגץ. אני רק אומר שלא טענתי שבגץ הוא חוק, אמרתי שטעה בגץ.
לא, זה לא טענת. זה לא טענת. בג"ץ מוסמך לפרש את החוק במקרים שנדרש לפרש את החוק.
והוא קובע מה המחוקק התכוון, למרות שהמחוקק עומד על רגליו האחוריות ואומר, לא התכוונתי לזה, התכוונתי למשהו אחר.
ולכן יש מושג שנקרא פסקת ההתגברות, שבא ואומר שהכנסת יכולה לחוקק חוק שיכתוב על אף האמור, כלומר לא ניכנס לזה, זה טלפונים משפטיים מיותרים ומלאים מאוד, אוקיי? אבל בעידן הנוכחי, שהרבה מאוד דברים הופכים להיות משפטיים ובצורה מיותרת, לנו לעורכי הדין זה מאוד טוב. זה מספק לנו הרבה מאוד
תעסוקה. כן, גם כותרות האמת. עורכי הדין אריאל עטרי ועורך הדין רוני פלוך, תודה רבה לשניכם, תודה רבה. עוד אפשר להרחיב רבות בענייני הבג"ץ מול ההלכה ומול החלטות המחוקקים בכנסת ובממשלה. אבל אנחנו חותמים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית עם דברים משמעותיים שאמר לנו כאן בפתח המהדורה שר הביטחון משה בוגי יעלון. אנחנו נשוב אל השעה השנייה ונעסוק גם בחוק השבת במחוז החרדי במשרד החינוך ובעוד עניינים שונים. יש יועץ משפטי חדש לממשלה. אסתי פלד העורכת, ישי פופובסקי הטכנאי. אנחנו שווים לאחר חדשות השעה 8, יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. ההרשמה לשבת הקרובה, פרשת משפטים עם מאזיני קול חי במלון רמדה, בעיצומה. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו למספר החדש 0265-999-50.
תמיד חלמת על לימודי פסיכולוגיה ברמה הגבוהה ביותר? בימים אלו נסגרת ההרשמה למכינה ללימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה בקמפוס החרדי אוניברסיטת בר אילן. לימודים של יום וחצי בשבוע בלבד. נותרו מקומות בודדים. 03-7384-272 או 3.
את האמת, כשאני נלחמת על הזכויות שלי, אני לא מפחדת מכלום, כי אני יודעת שבעזרת השם אני אקבל בדיוק את מה שמגיע לי עם ההסתדרות הלאומית.
עובדות אמונה בוחרות לקבל את מה שמגיע להן באמת, בלי פחד. רק יחד נשיב לעובדות מעונות אמונה את הזכויות ואת הכבוד שלהן. בשני בפברואר עושות שינוי לטובה. אוהבות את אמונה, בוחרות הסתדרות לאומית.
פורור, חד וחלק. אין מצווה לסבול. סובלים מכאבים? תקשיבו.
שלום, שמי שמואל בנדרור, ואני חי חיים פעילים. ובמהלך רכיבת אופניים, נפלתי ונפגעתי בצורה קשה בכתף וברגל. מומחה המליץ לי על בי-קיור לייזר. טיפלתי בעצמי בבית כמה פעמים ביום, ולהפתעתי, לא רק שהכאבים פחתו, הבעיה עצמה נפטרה. כיום הפציעה מאחוריי, ואני ממשיך לרכב עם החבר'ה.
לקבלת הטבה בלעדית למכשיר הביקיור לייזר, חייגו עכשיו, כוכבית 3414.
סדרת הפרדס של פריגת בחשות הרב לנדה שליטה מתחדשת עם טעמי הדרים עסיסיים, תפוז מנדרינה ואשקולית פומלית. תתאמו, תתחדשו, תהנו. פריגת, בטבע שלנו.
זוהי קריאה אחרונה לזוכי מבצע קורנפלקס תלמה. הטיסה שלכם לארצות הברית יוצאת בקרוב.
תלמה מטיסה אתכם לחופשה זוגית בארצות הברית. קנו שתי אריזות קורנפלקס תלמה המשתתפות במבצע, שימרו את החשבונית, התקשרו כוכבית 8011, השתתפו בהגרלה ותוכלו לזכות בחופשה זוגית בארצות הברית, כולל טיסות ואירוח לשישה זוכים.
מכיר את אברהם גרין? הוא מהשכונה, מתפלל איתי כל בוקר. אתמול הוא הציל חיים.
בוא להיות נאמן חיים במד"א ותציל גם אתה את מי שקרוב אליך. בימים אלה מקים מגן דוד אדום מערך של עשרות אלפי נאמני חיים. רופאים, אחיות, פרמדיקים, חופשים ומגישי עזרה ראשונה. הצטרפו עכשיו ותקבלו התראה לסמארטפון המוגן בעת הצורך לסיוע רפואי בסביבתכם ותוכלו להציל חיים. חפשו נאמן חיים בגוגל או פנו למוקד בטלפון כוכבית 6210.
הילולת פועל הישועות המקובל רבי ניסים פרץ, זכותו תגן עלינו. תתקיים במוצאי השבת כ"ז בשבט 6 בפברואר בגלריה לאירועים המוזיאון חולון. במעמד רבנים, אישי ציבור וגדולי הזמר המזרחי. סעודת הילולה כיד המלך. לפרטים 03-577-9500 03-577-9500.
זכר צדיק לברכה שם.
כולנו חכמים, כולנו צדיקים וכולנו מחפשים השקעה סולידית ובטוחה. בדיוק השבוע סיפור לי על אחת כזו. תקשיבו, שכונת העתיד של חולון יוצאת בקרוב לדרך ונותרו יחידות קרקע אחרונות. בהשקעה קטנה יחסית אתם יכולים להרוויח דירה שלמה. התוכנית כבר אושרה מכל כיוון, בוועדה המקומית, במחוזית וגם בארצית. בקיצור, זה זה. אגב, הקרקע נרשמת עכשיו על שמכם בטאבו. ממליץ לכם להתקשר כוכבית 5751 לחברת מלכה השקעות, חברה ותיקה ואמינה. כוכבית 5751. בהצלחה.
גישור כללי ומשפחתי לומדים במרכז ינער, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינער, ללמוד להוביל להשפיע.
02-6321-600.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה. נהג, ראית הולך רגל שמתכוון לחצות? תן לו זכות קדימה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 8.
ערב טוב ושלום רב באולפן, יעקב גפן. שר הביטחון בוגי יעלון אמר הערב